טוב, שלום לכולם, ערב טוב. ברשותכם, היום אני אדבר על כמה נקודות, חלקן כמובן אקטואליות לזמן שבו אנחנו נמצאים, חלקן הם יהיו לנו לכל החיים כולם. ישנו ספר שנקרא עולם חדש מופלא, של אדם בשם אלדוס הקסלי, בסדר? ספר נכתב ב-1932, ספר אחת הקלאסיקות של המדע הבדיוני, לא שאני ממליץ על הספר בשום פנים ואופן, אבל יש מספר ספרים שהפכו להיות נכסי צאן ברזל נקרא זה בתודעה העולמית. אחד זה כמובן 1984 של ג'ורג' אורוול, שהוליד לנו את האח הגדול, חוות החיות, והספר השלישי, הקלאסיקה השלישית, זה באמת הספר הזה של עולם חדש מופלא. הסיפור שהולך שם בעצם הוא סיפור שמאוד מאוד נוגע לימינו, כאילו נכתב ממש על הזמן שלנו. אני אקח נקודה אחת מתוך הספר שאני רוצה איתה לפתוח. הרעיון הכללי בספר הזה שהוא בעצם נותן איזשהו תסריט דמיוני של חברה של רוב האנשים שם כולם מהונדסים גנטית. זאת אומרת שכיוון שעולם הגנטיקה מאוד מתפתח, אתה יכול כביכול תאורטית להזמין היום ילד, איזה צבע שיער, איזה גובה, איזה עיניים, איזה מנת משכל, פחות או יותר אתה יכול לקבל ילד בהזמנה היום. אז שם זו חברה שכולם מהונדסים שם, יש שם כמה דרגות, הדרגה העליונה, העשירון העליון נקרא לזה, זה מדור האלפא, יש לך איזה בטא, והטט-טט-טט אנשים, זה האפסילון כביכול. האפסילון זה האנשים שמראש באים לעולם מעוותים משהו, לא מפותחים מספיק, כדי שהם יהיו עבדים. כדי שהם ישרתו את הדרגות הגבוהות יותר, מראש לא רוצים לפתח את זה ציפיות. עכשיו תבינו שכולם עוברים של שטיפות מוח, כדי להרגיש שהדרגה שלי היא הכי טובה שבעולם, כדי שאני לא אקנה או ארצה להשתדרג מדרגה לדרגה. אז מגיל צעיר שוטפים לילדים את המוח על ידי כל מיני הגדים תוך כדי שינה, דואגים שהילדים יהיו בטוחים שהדרך שלהם זה הכי טוב שבעולם, הכי טובה שבעולם, ולמרות שהם יכולים מהאפסילון בכלל, מהתת-תת אדם, אבל הם מרגישים, ברוך השם, אצלנו ממש טוב. עד כדי כך שאפילו בדרך של התניה, בהתניה קלאסית שלילית, מה שהם גורמים, למשל, עם ילד אפילו קטן מהאפסילון האלה מתקרבים לספרים, מקבלים מכת חשמל. כדי שידעו לא להתקרב לדברים האלה, שלא יהיה מצב שמישהו באמת חורג. מישהו שם שבעצם מייצג את השפיות, אחד בשם ג'ון פרה, הוא בכלל איזה אינדיאני כזה שנכנס לתמונה, והוא מגיע מעולם אחר נורמלי יחסית, אבל אחד מהדברים הכי חשובים שאיתו אני רוצה ועליו אני רוצה להתמקד, הם כולם שמסוממים. יש סם שקוראים לזה סומה, הסומה זה סם טבעי מאוד מאוד, כביכול לא מזיק, לא שום דבר, רק זה נותן לך איזה היי כזה, שאתה כל היום מחייך. אין כאבים, אין בעיות, אין דיכאונות, סבבה. היחיד שלא מבין איזה חיים אלה זה ג'ון הזה, הפרק. לכאורה לנו זה שמה די סביר, כאילו תראה איך היה איזה משהו, שהיית יכול לעלות על איזה גל מסוים, ואתה כולך באופוריה כל הזמן, שעת לך באיזה עולם פסטורלי, חייך, כולם חייכים, יפה. אין קשיים, אין התמודדויות, אין דיכאונות, מה רע בזה? היחיד שלא מבין זה אותו ג'ון שאומר, רגע, אבל החיים אצלכם חסרים במשהו. אם אין לכם סבל, אז אתה לא מעריך גם שאין סבל. אם לא קשה לך, אז אתה לא מעריך את המנוחה. אם לא קשה לך, אז אתה לא מעריך את החופשיות שאתה יכול לזכות אליה. והוא בעצם מייצג את האדם השפוי. למה אני אספר לכם את זה? כי לאחרונה חגגו 20 שנה להולדת התרופה שנקראת פרוזק. פרוזק זו תרופה שהיום קרוב ל-54 מיליון איש בעולם משתמשים בה. תבינו מושגים. 54 מיליון איש משתמשים באופן קבוע בתרופה שנקראת פרוזק, וזה נקרא אנטי-דיכאון קל. זו תרופה שהיום לאט תופסת תאוצה, אני אפילו אקריא לכם מחקר שראיתי, בעיתון שנקרא טיימס, עיתון מאוד מאוד מכובד, וכתוב ככה, זה תרגום מאנגלית כמובן. בבריטניה לבד מונפקים 31 מיליוני מרשמים של פרוזק בשנה. הם כותבים שזה ידיעה שלכאורה אמורה להוות עבורנו, כמו בערך שמפעל לייצור קביים יכפיל את הכנסותיו. יש מפעל לקביים, כאילו אנשים, כן? מספרים לך, אתה יודע, השנה יש כפול אנשים שצריכים קביים. אתה שמח שעוזרים לכל האנשים הללו ללכת, אבל אתה גם תוהה מה גרם לי להיפצע כל כך הרבה. האם הרעב לנוגדני דיכאון נגרם בשל שינויים חברתיים? ציפיות שונות, פילוסופיה שונה או דרישות שונות. והסקרים מוכיחים, אומרים, שרופאים יודעים היטב שהם רושמים פרוזק לעתים תחופות מדי, אבל זה מה שהפציינטים דורשים. כפי שהתבטא רופא אחד, נוגדי הדיכאון איבדו את הסטיגמה שזה דבר שלילי. היום סלברטאים, אנשים כאילו, כאילו, סבבה, אין פרוזק. וכאילו זה, מה שהפרוזק עושה זה מעלה דבר שנקרא סרטונין במערכת הכימית של האדם. והיום כמכל כל בעיה שיש לי, אני יכול להשליך, תשמע, זה לא שאני עצבני, זה לא שאני קצת לחוץ. יש לי חוסר סרטונין, זה הכל. שאם אני קצת מאזן אותו, אני אמור להיות נורמלי ושפוי. אין צורך שאני אעבוד על מידותיי, אשנה את מהותי. פשוט כך פרוזק, תלה סרטונין, וחייך, אחי. והיהדות רואה את זה כדבר לא נכון. ברור שיש מצבים שלכן חוסר איזון כימי או הורמונלי, ואכן כדאי בהחלט לאזן את זה עם אולי תרופות כאלה ואחרות וכדומה. אבל מן הסתם לא 54 מיליון איש סובלים מחוסר איזון כימי. ואני מפנה את האצבע הזאת כלפינו, כי אני אתן לכם כלל בפתיחת ההרצאה. אם אתם רוצים שהחיים שלכם ישתנו, תשתנו אתם. אל תחכו שמשהו חיצוני יבוא וישנה. שנמצא עבודה אחרת, שנמצא זוגיות אחרת, שאני אעבור דירה. אם אתם רוצים שהשנה הבאה לכם לטובה תיראה אחרת, מן הראוי ומן הסתם שאתם כדאי שתיראו אחרת. אם אתם תיראו אותו דבר, זה שהנוף ישתנה, זה לא יועיל כהוא זה. זה כמו שאדם נוסע ברכבת והנוף משתנה, אבל הוא נשאר אותו בן אדם. כיוון שכך, התקופה הבאה אנחנו נמצאים מתקופה שקצת באמת תדרוש מאיתנו הסתכלות קצת שונה לחיים. ולא על חיפוש של פתרונות קלים מדי. או ששמעתי שאחד אמר ששוטים לא נוהגים. זה מאוד מאוד חכם ומאוד חשוב. הוא סיפר שלאחרונה, הוא סיפר על ניסיון שהיה לו, שהוא היה באיזשהו מועדון, שתה יותר מדי, הריש כולו מסוחרר, ופשוט הוא השאיר את האוטו שלו ולקח אוטובוס. הוא אומר, הגעתי הביתה, ברוך השם, בריא ושלם. הוא אומר, הייתה לי רק בעיה אחת, זה עם החנייה של האוטובוס, היה לי קצת קשה, כי אני לא רגיל לזה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאדם, גם אם הוא מבין מה הוא אמור לעשות, לפעמים ישנו פער מסוים בין מה שהוא מבין שצריך לעשות לבין מה שהוא עושה בפועל. ושוב אני אומר, אדם חייב לעשות, אבל אל תעשה דברים שליליים, כן? מישהו שלח לי דבר שהיה בארצות הברית, במישיגן, משהו זה, תראה מה זה יהודי, אבל תחמם. האדם של ג'וזף כהן, תקשיבו טוב, ג'וזף כהן, הבן אדם הזה, הוא, המקצוע שלו הוא מדריך ריקודי עם. יפה, חביב מאוד. אבל ממדריך ריקודי עם כנראה פרנסה גדולה לא יכולה להיות לך, וכמה שכך הוא נכנס לקשיים כלכליים. הוא יום שישי אחד, תקשיבו טוב, בשעה 12 בצהריים, חצי שעה לפני שהבנקים נסגרים, נכנס לסוכנות יגואר במישיגן בארצות הברית. מסתכל על המכוניות, מתנווט על אחת היגואר היפהפיות שמה, ניגש על הסוכן, כבודו מעוניין לקנות משהו, אומר לו, כן, הנה את המכונית הזאת. הוא שואל אותו, כמה עולה המכונית? שואל אותו ג'וזף, אומר לו, המוכר, זה בערך 90,000 דולר. 90,000 דולר, אומר לו ג'וזף, קניתי. יושב איתו, סוגרים חוזה, מוציא צ'קים, כותב לו חצי מהסכום צ'ק, חצי מהסכום נותן לו ויזה זהב, גאץ אחי, שלום על ישראל. נכנס ליגואר, מבסוט מהחיים, תחשוב איזה הרגשה. אפילו אם זה לא ממש הרכב שלך, אדם שהוא שוכר רכב הוא מרגיש טוב עם עצמו. כאילו זה רכב שלו, אם זה רכב איזה מכובד. אז פה קנית יגואר, אתה כבר מרגיש בין עולם הבא. נכנס ליגואר, תקשיבו טוב, מהסוכנות של היגואר, ליד זה היה מגרש מכוניות יד שנייה. מהסוכנות נכנס למגרש מכוניות יד שנייה, אומר שלום, אני מעוניין למכור את המכונית. בכמה אתה מעוניין למכור את המכונית? הוא אומר 40,000 דולר. בא למגרש, מסתכל עליו ככה, מה 40,000 דולר? הוא רואה, זה חדש, ניילונים, עוד לא הוריד את הניילונים אפילו. נשמע לו, חשוד, אומר, אתה בטוח שהרכב שלך, אולי גנבת אותו, מה פתאום, הוציא לו את כל הקנייה, הנה, הכל אצלי פיקס, מסודר. הוא מתחיל לחשוד, מתקשר לסוכנות יגואר, תגידו, היה לכם עכשיו מישהו שקנה, אז הוא לא כן. כן? אומר, אז הוא בא אצלי למכור את זה ב-40,000 דולר. אומרים, רגע, תעצור אותו. תעצור אותו וזריז. כנראה, הצ'ק מזויף. אין כיסוי. תבין עכשיו, תחמן. משטרה, ניידות מגיעות, תעצור פה, תביא פרטים. הוא אומר לי, סליחה, מה אתם נוגעים? תוריד את הידיים, אני לא עשיתי שום דבר, זכותי למכור, מה קרה לכם? זכותי למכור, זכותי למכור. מה קרה? אומרים לו, חביבי, זה לא צחוק, מה אתה עושה פה? צחוק, על מי אתה עובד פה? קדימה למעצר, אומרת, קשרו לבנק, מתקשר לבנק, הבנק נסגר. אומרים לו, מה אתה רוצה? אני בסדר גמור, לקחו אותו למעצר. זה היה יום שישי, הבנקים לא עובדים, לא שישי, לא שבת, לא ראשון, בסדר? הבן אדם היה יומיים וחצי במעצר, עד שביום שני מגיע עורך דין שלו, כולו בעצבים. אומר, סליחה, מה אתם רוצים את הבן אדם? הבן אדם תבין ואת הכלין שילם לכם, מה אתם רוצים? אמרו לו, לא, הוא זייף, מה זייף, צ'קים. אומר לו, עורך דין, תקשרו לבנק. מתקשרים לבנק, הצ'ק 100%. הוויזה 100%. ואחרי 5 חודשים הוא זכה בתביעה משפטית של 3.5 מיליון דולר שהוא טבע את יגואר, את המגרש מכוניות ואת המשטרה על מעצר שעה וכדומה וכדומה. אה?
ערב, תן לנו לכתוב את השנייה.
אני מבקש כמובן בלי מסקנות ישימות. אני רק אומר, יפה, יש פה יצירתיות, יש פה יוזמה אישית, את היוזמה אהבתי, בסדר? כמה שתוצאות אני לא יכול לגבות אותם חס ושלום, זה ממש עונה, דבר שאסור על פי תורת ישראל ודאי. אבל ענינו, הנקודה העיקרית שאנחנו נמצאים בתקופה של 3 שבועות, שימו לב טוב, קצת מונחים קבליים. אנחנו נמצאים בתקופה של 3 שבועות. 3 שבועות שעליה, על התקופה הזאת נאמר בפסוק, וכל רודפיה ישיגוה בין המצרים. בין המצרים, פירוש הדבר, יש פה מיצר. יש פה 2 גבולות בעצם. גבול אחד מתחיל מתאריך שנקרא י"ז בתמוז, שבו הראו 5 דברים קשים לעם ישראל, ביניהם למשל שהובקעה העיר של ירושלים, כי הכל קשור פה בעצם לחורבן. העיר הובקעה בי"ז בתמוז, פלשו לעיר, החריבו את העיר, עד שהשיא החורבן מגיע ל9 באב, כאשר 9 באב זה בעצם הדובדבן, להבדיל, השלילי, בית המקדש נשרף, עולה באש, נחרב, מיליוני הרוגים, תבינו, מיליוני הרוגים, לכאורה, מי שעושה חישוב זריז, מה שהגמרא, מסכת גיטין מביאה, השואה זה דבר קטן לעומת מה שהיה שם. זאת אומרת, נחלים של דם על אף על ישראל, דברים נוראים שאנחנו לא יכולים, עד כדי שאתה קורא את הדברים, הדברים מזוויעים. מי שקרא את זה בספר יוסיפון של יוספוס פלביוס וכדומה, מתאר תיאורים מאוד מאוד קשים של התקופה הנה. הכלל שמונח בידינו, וזה אנחנו משתמשים בכלל הזה לאורך כל חגי ישראל, לא משנה אם זה חגים חיוביים יותר או חיוביים פחות, הכלל הוא שאנחנו לא מאזכרים אירוע שהיה פעם רק כאזכור באלמה. זאת אומרת, אנחנו עושים יום זיכרון לחללי, נקרא לזה, חורבן בית ראשון או שני. ממש לא. הסיבה שאנחנו היום נכנסים לתקופה קשה, שתקופה הזאת הולכת ומחריפה מבחינת ההלכות או המנהגים שלה, זו הסיבה שנכנסנו לא הייתה מוזיקה, מכיוון שלצורך העניין, אנחנו בתקופה הזאת נוהגים לא לשמוע מוזיקה. אנחנו הולכים ומחריפים עד שבוע שחל בו, 9 באב עצמו, כבר נוהגים גם לא לחבס ולא לגעץ, ויש כאלה שגם לא מתקלחים במים חמים, כל מיני מנהגים שהשיא של זה שוב זה יום 9 באב, שיום 9 באב זה ממש יום אבל לכל דבר, אנחנו לא אומרים שלום אחד לשני, אנחנו יושבים על הרצפה לפחות עד הצהריים, לא אוכלים, לא שותים, פשוט יום של אבל עמוק עמוק, אבל תכף נראה שיש לו מטרה. הרי עיקר היהדות זה להיות בשמחה. זה לכאורה סותר כל השקפה שאנחנו מכירים שהיהדות דוגלת בשמחה ולהיות תמיד בשמחה. המצווה הגדולה להיות תמיד בשמחה. מה פתאום 3 שבועות כאלה של דכדוך כזה? שקצת, קצת, תמיד, אתה משנה מהמטרה העיקרית שלך. אז אנחנו ננסה להבין מה המטרה של זה. ננסה להבין מונחים קבליים כמו למשל 3 ספירות עליונות. ננסה להבין מונחים קבליים כמו למשל שם מ"ב. שהדבר שאנחנו מכירים אותו יותר בתור אנא בכוח, גדולת וכן הלאה, יש כזה שיר, אנא, מספיק שלנו שבוע שעבר, די, אבל לצורך העניין הנקודה הזאת היא של שם מבית, והדבר האחרון שנלמד, זה באמת יהיה מושג שנקרא גלות השכינה, מה זה הדבר הזה בדיוק, מי בגלות, מי זה השכינה, על מה זה נוגע אלינו, אבל אין ספק שאדם אחראי למעשיו, אם זה בצורה השלילית שלמדנו אצל ג'וזף כהן הזה, או סתם ככה, תדעו לכם, בסטנפורד יוניברסיטי, באוניברסיטה של סטנפורד, 4 סטודנטים לכימיה מצטיינים. היה להם מבחן גמר, זהו. אבל לצורך העניין, הם כל כך היו בטוחים בעצמם שלא לפני כן ישבו עם החבר'ה, שתו, צחוקים, עניינים, ואופה, נרדמו, לא קמו בבוקר למבחן. מגיעים בצהריים כבר. המנחה שלהם, אותו פרופסור שאחראי על כל הקורס, באים אליו, תשמע, אנחנו מחרנו, אבל יש סיבה, זה לא שסתם מחרנו. אמרו להם, למה אתם מחרתם? מסבירים לו, היה לנו פאנצ'ר בגלגל. פשוט באנו, היינו מוכנים, היינו הכל, אבל הפאנצ'ר, עד שהחלפנו, עד שזה, אתה מבין? אמר להם, טוב, אם זה הסיבה, אין בעיה, מחר שהמבחן חוזר. למחרת הם למדו, הגיעו למבחן, הם פותחים את המבחן, אבל ליתר ביטחון שהם לא יעתיקו, הוא שם כל אחד בכיתה נפרדת, ארבעה אנשים, ארבע כיתות נפרדות. דף ראשון של המבחן, מבחן מאוד קל, שאלה ראשונה, השאלה נושאת 5 נקודות, תמנה נכון 5 נקודות, הם עונים על זה יפה. שאלה שנייה נושאת 95 נקודות, והשאלה הייתה, באיזה גלגל היה פאנצ'ר? תיזהר. זה קונטרה לסיפור הקודם. לא תמיד זה הולך, מאמי. כמה שכך, הנקודה העיקרית היא אבל האחריות המוטלת על כל אחד מאיתנו. עכשיו תקשיבו טוב. חורבן ירושלים, בחסידות ירושלים, הרי בפסוק נקראת ירושלם. ירושלם אלו אותיות ירא שלם. זאת אומרת שבית המקדש לא יכל להיחרב, רק אחרי שבית המקדש הפרטי שלי נחרב. אני יש לי גם בית מקדש פרטי. לכן בכל אחד מאיתנו על פי הקבלה יש ניצוץ אלוקי, שהניצוץ הזה נמצא אצל כל אחד ואחד מאיתנו בלי יוצא מן הכלל, רק ההבדלים בין אדם לאדם זה כמה הניצוץ הזה בא לידי ביטוי, כמה הניצוץ הזה הוא בגלוי, הוא ללא הסתר פנים. תקשיבו טוב, גלות השכינה על פי הקבלה, הכוונה היא שבורא עולם לא רק שהוא ברא את העולם, לא רק שהוא נמצא בכל מקום, אלא בורא עולם גם נמצא בתוכך, גם בתוכך. אומר הפסוק, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. יש בחינה מסוימת של ניצוץ אלוקי שנמצא אצל כל אחד ואחד מאיתנו. אתה יכול לקרוא לו במידה מסוימת הנשמה של האדם, חלק אלוקה ממעל, אתה יכול לקרוא לזה במונח הפסיכולוגי יותר מצפון. יש לך משהו פנימי מאוד מאוד עמוק, שהנקודה הזאת היא נקודת אמת אצלך, שאתה בפנים יכול להתחבר אליה ומלא להתחבר לכל דבר אמיתי בחיים שלך. כל דבר אחר שלילי הוא חיצוני. אין אדם רע, יהדות טוענת שאין אדם באמת במהותו, ודאי לא יהודי רע. אין כזה דבר אדם שהוא רע. יש בו קליפות, יש בו חיצוניות רע. לכן יש הלכה שהיא לא נוגעת היום בלי לקחת למסקנות, אבל יש הלכה שהרמב״ם כותב אותה בהלכות גירושין. מה קורה אם אדם לא מעוניין לגרש את אשתו, והוא חייב, עכשיו הבית דין קבעו שהיא רוצה להתגרש והיא נמאס לה ממנו וחלש שעזוב אותה כבר, שיחתום על הגט, והוא אומר, לא בעלי פרינציפ. אין בעיה. בדור שלנו אנחנו קצת חסרי שיניים. בדורות קודמים, קרי שהיו סנדרין, היו תופסים אותו, בלשון הרחוב, מפרקים אותו לגורמים, עד שאומר, טוב, טוב, תשחרר, תשחרר, אני אחתום. לכאורה מה זה כפייה דתית? לא, פשוט מאוד, האדם בפנימיות שלו הוא טוב. רק יש לי יצר הרע. אני צריך לעזור לו להגיע לטוב שבו. הגדרה יפה לאלימות בוטה, אבל... כמה ששוב לא נוגע להיום, אף אחד שלא יהיה פה עכשיו יוציא את הפוטנציאל של כל אחד מאיתנו. הנקודה העיקרית לדעת יש טוב בכל אחד. נקודה שנייה, מה שמפריע לטוב הזה, אלו הם מסכים. אלו הם מחיצות. המחיצות הללו נובעות ממעשים שליליים של בני אדם. זאת אומרת, אם אני עושה מעשה שלילי, אם זה מידות רעות או התנהגות לא ראויה, מה שקורה, אני יוצר מסך בין הנקודה האלוקית שבי לבין המציאות המודעת שלי. ואז יש לי לכאורה הרבה דיסוננסים פנימיים, אני רוצה להתנהג טוב, אני רוצה להיות בסדר, אני רוצה להיות צדיק, אבל קשה לי מאוד. למה? יצרתי מחיצות. אז גם התחושה שלי לוקה בחסר. אני לא מרגיש קרוב לשם יתברך, אני לא מרגיש דבוק ברוחניות, לא יודע, קשה לי בחיים, לא טוב לי בחיים. זה נובע מהנקודה שהקשר שלך עם האמת הפנימית שלך לוקה בחסר. אנחנו רק צריכים להבין איך אנחנו יוצאים מזה. איך אנחנו באמת מגיעים לאיזושהי נקודה פנימית חשובה ורצויה. הזמן בו אנחנו נמצאים, הוא 21 יום, תקשיבו טוב. 21 יום הללו זה 21 יום ו-21 לילה. אז ביחד זה 42, נקרא לזה יחידות. 42 יחידות שהם בעצם על פי הקבלה דבר שנקרא שם מבית. מבית זה 42. שם הידוע הזה שנקרא שמן בית על פי הקבלה, שהוא אנה בכוח. למה זה נקרא שמן בית? באנה בכוח יש בכל פסוק הזה שש מילים. אנה בכוח, גדולת ימינך, תתיר צרורה. בסדר? זה נגיד פסוק אחד. פסוק שני, סתם שתדעו, קבל רינת, עמך סגבנו, תארנו נורא. יש ככה שש שמות, או לדיוק שבע שמות, כאשר שבע, שבעת השמות הללו, אתה לוקח שבעה פסוקים, מכפיל אותם בשש תיבות, יוצא לך 42. את השם הזה משתמשים כדי להתעלות רוחנית. יש כאלה שעושים מדיטציות קבליות עם השמות שיוצאים מזה. סתם אחד מהשמות הוא השם השני שאמרתם קבל רינת, יוצאים ממנו, יוצא ממנו שם עם שש אותיות. האותיות שיוצאים זה, סליחה רגע, קוף רש עין, שין תת נון. אנחנו נוהגים לא להגיד את השם הזה, רק האותיות שיוצאות מזה זה קוף רש עין שין תת נון, יוצא מהקבל רינת, זה ראשי תיבות, קבל רינת עמך, זה הקוף רש עין, וכן הלאה והמשך. זה שם שמסוגל לטהרת המחשבה. אדם שסובל ממחשבות תורדניות, אדם סובל מכל מיני מחשבות לא טובות, מחשבות אפילו בעייתיות, יחשוב בעיני ראשו את השם הזה, קוף רש עין שין תת נון. רק שנבין, כן, הרעיון מאוד פשוט. הימים האלה מאוד מסוגלים להתעלות. הימים האלה, נקרא זה, חופנים בתוכם את כל החגים. שימו לב טוב. כל החגים מן התורה הם רמוזים דווקא ב-21 יום הללו. לכן אנחנו קוראים השבת, פרשת פנחס, שבו מוזכרים כל החגים כולם. תקשיבו טוב. איך ב-21 יום זה כל החגים כולם? יש לנו שבת וראש חודש, יש לנו יומיים שזה ראש השנה, יום כיפור, שבועות, שבעה ימים של של פסח, כמה היה לנו? שבעה ועוד שש, כמה זה יוצא? 13? יפה, 13. ואחרי זה נשאר עוד שמונים של, של סוכות, ביחד 21, בסדר? כל ה-21 יום שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, הם מקפלים בתוכם את כל החגים כולם. זאת אומרת, זה יומים של פוטנציאל מאוד 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 גדול לשינוי פנימי. כל אחד ייקח דבר מסוים שהוא לא טוב בו. אחד הוא קמצן. קמצן! הבן שלו בא, לא אמר לו, אבא, תן לי 5 שקלים. אומר לו, למה? 5 שקלים? למה אתה צריך 4? מספיק לך 3. מוציא לו 2, נותן לו 1, אומר לו, תחזיר לי עודף. עכשיו יש לך 21 יום. לנצל אותם לשינוי פנימי. איך אם מנצלים את זה לשינוי פנימי? אתה חייב ללכת קצת נגד, נגד הזרם שלך. איך תראו איך עושים את זה, מאוד מעניין. אבל נגד הרצון שלך. מה הכוונה? טבע האדם, כשדיברנו בחת הרצון להיות עצלן. אני ראיתי לב של האחרונה, השבוע שעבר ראיתי את זה. איך ג'ירפה מביאה ג'ירפון לעולם. אני לא יודע איך קוראים לה ג'ירפה קטן, אוקיי? אני קראתי את המאמר באנגלית, זה קוראות בייבי ג'ירף, אוקיי? בייבי ג'ירף. אין שם בייבי. אז בייבי ג'ירפה הזה, איך היא מביאה אותו לעולם? תבין, אני לא, אני תאמור שקראתי את זה. ג'ירפה היא הבעל חיים כמעט היחיד בעולם שיולד בעמידה. דווקא היא. מלא, אני לא יודע מה, איזה סנאי יולד בעמידה. יש היגיון, תמיד שלא ייפול. ג'ירפה בעמידה יולדת, בסדר? יולד בעמידה, תוך כדי כאילו הליכה פחות או יותר. עכשיו, הבייבי ג'ירף הזה, שהוא יוצא מרחם אמו, הוא יוצא עם הראש ככה, עם הרגליים ככה קדימה, והוא נופל מגובה שקרוב למטר 80, נחיתה חופשית, מה שנקרא, צניחה חופשית, על הגב. עכשיו, אתה רואה את הג'ירפון הקטן הזה, מסכן, שוכב על רצפה גב, הוא המום, תבין, הוא המום. רק הרגע יצאנו לאוויר עולם, ונחיתה כזאת על הגב. אמא שלו לא נותנת לו רגע להיות על הרצפה, רגע. ישר עם האף שלה, קור, קור, קור! עכשיו, אתה רואה אותו כאילו ככה, שוכב, גמור. היידו, קור! עכשיו, הוא מתחיל לקום. עכשיו, תחשוב איזה רגליים יש לו. הוא מסובך עם עצמו, תבין, זה לא... איך אתה? תנסה לאכול עם כזה, איך אפשר? הוא מנסה, הוא מגושם כזה, אז הוא מתחיל ככה, זה אופ, ככה. והיא דוחפת אותו, קום, 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 וכאילו, עד שסוף כל סוף נעמד הבחור, בסדר? איכשהו נעמד, לכאורה היה אמור להיות מחייה, מחיות כפיים סוערות, כל הכבוד, מתוק שלי. לא הספיק ליהנות, ליהנות רגע מהתהילה, אמא שלו באה ומורידה לו בעיטה. עכשיו, לא הכוונה בעיטה, וולה, בראש. היא עם הרגל דוחפת אותו, טיפול, מפילה אותו. הוא הרגע קם גברת, תרגיל קצת צלח, לכי תאכלי מה שתחזרי אליו, לא, דווקא, מפילה אותו, עד שהוא עם, עוד פעם נפל, עוד פעם נעשה לקום, קם עוד פעם, מפילה אותו, בכוונה, למה? מסביר שם המאמר הזואולוגי שפשוט מאוד מה שקורה, ג'ירפה היא אחת החיות היותר פגיעות בטבע. רוב בעלי החיים יש להם איזשהו אמצעי הגנה, קרניים, גודל כמו פיל וכדומה, מי שיכול לגונן על אותו רך נולד שזה אתה יצטרף לעדר. הג'ירפה אין לה שום אמצעי הגנה. אם מגיע עכשיו נמר או אריה וכדומה, כל בעל חיים תורף לו צבוע, אז אין לה, מה היא תעשה? תרים את הרגל שלה, עצור. זה, עזוב, הוא נולד עכשיו, רד פה. אין לה אישיות, כי אין לה כאילו, אין לה כלום, מה יכולה, איך היא תגן על עצמה? כיוון שכך, הדרך היחידה שלה להתמודד זה לקום ולברוח. לקום על הרגליים ומהר, לכן היא מחנכת את הבן שלה. כמה שיותר מהר. קום, קום, קום. אתה לא יכול להישאר למטה. קום ומהר. נקודה מאוד מאוד חשובה מבחינתנו, ציבור יקם, קום ומהר. אנחנו צריכים להבין שזה אחת הדרכים לשרוד בעולם שלנו. קום ומהר, אל תתחפר לי עכשיו. אתה מתחיל להתחפר בצרות שלך, ולא טוב לי, ונמאס לי, ואין לי כוח, והנה, אתה נכנס להתחפר, אתה מתחפר, נקרא לי כבר הגרון, עד שלצורך העניין כבר די, אין לי כוח, ואז אתה מפסיד את המשחק. אתה מפסיד את המשחק. אז אתה חייב ללמוד. יש בחינה מסוימת שזמן של נכון של אבל. זמן של עכשיו של כביכול דיכאון, דיכאון יזום אני קורא לזה אפילו. גם אם לא בלך אתה צריך להיכנס לדיכאון, כן. חזר לנו כל מי שמתאבל על ירושלים אבל, זוכה ורואה בבניינה. למה? כי יש בו בחינה מאוד מעניינת שאני רוצה לגעת בה. בבחינה המעניינת הזאת יש פסוק בירמיה. ירמיה הנביא היה אחד הנביאים שבעצם ניבא את החורבן וכדומה. הוא כותב ככה, הוא המשיל את התקופה שלנו למקל שקד. מה זאת אומרת מקל שקד? אני אצטרף את הפסוק. מקל שקד אני רואה. ואז ממשיך לזה המדרש ואומר, השקד הזה, משעת חניתתו, אומר שהוא חונת, חונת זה השלב הראשוני מהפרח שהופך ליחס לפרי. משעת חניתתו עד גמר בישולו 21 יום. כמניין הימים שבין 17 בתמוז שבו הובקעה העיר לתשעה באב שבו נשרף הבית. שימו לב טוב. 21 יום לוקח לשקד לחנות. עכשיו למה דווקא שקד? למה דווקא מקל? תראו דבר מאוד מעניין. השקד, חזל אומרים במשנה במסכת מעשרות, ששקד יש לו בחינה שהוא בהתחלה הוא מר מאוד, וכאשר הוא גדל הוא הופך להיות מתוק יותר. במשך 21 יום הוא הופך והוא מתמתק זה נקרא. לכן דווקא העבודה שלנו בתקופה הזאת זה למתק דברים. למתק דברים, פירוש הדבר, יש לך תקופה לא טובה, יש לך אירוע לא נעים, יש לך הרגשה לא פשוטה, תנסה למתק אותה. למה? כי אנחנו היינו מעדיפים לגמור עם הדברים מהר, לכן זה נקרא לדחוק את הקץ. בענייני גאולה אסור לדחוק את הקץ. הגמרא מספרת כמה סיפורים שהיו צדיקים מאוד גדולים, שהחליטו, אתה יודע מה? חלס, בוא נשים סוף לדבר, אנחנו נתפלל ברמה מאוד גבוהה, אנחנו צדיקים מאוד גדולים, אנחנו יכולים להביא את המשיח עכשיו, לגמור עם כל הצרות. ותמיד מנעו מהם מן השמיים. גם יעקב אבינו, כאשר הוא ביקש לגלות לבניו את הקץ, סתמו לו משמיים. לא, לא, אסור, אסור. אל תנסה לדחוק את הקץ. יש פה נקודה מאוד חשובה, כי אני הייתי בשבת, בסמינר של בנות, תקשיבו טוב עכשיו. איתי היה יהודי בשם הרב מנת. הוא סיפר לנו שאחת הבנות, הוא ראש של מדרשייה בירושלים. אחת הבנות במדרשייה מאוד רצתה להתחתן, כמו מן הסתם הרבה בנות נוספות. אבל היא הרגישה, הקץ כבר הגיע, אוקיי? קלו כל הקצים. היה לי סבלנות, התאפקתי, עד כאן, בסדר? עד כאן. נו, אז איך מקרבים את הגאולה הפרטית? היא החליטה שהיא שולחת אחד מקרובי המשפחה שלה, יחד איתה, הם ילכו לאחד מגדולי ישראל, אני אפילו אגיד לכם מי זה היה, רב אהרון לב שטיימן, אחד מגדולי ישראל, שהרב יברך. אבל לא סתם ברכה מי שברך אבותינו, היא רוצה גזרה. מה זאת גזרה? שהרב יגזור, יש כזה מושג, הרב יגזור, שעוד השנה היא מתחת לחופה. בסדר? הבחורה הגיעה עם עזות דקדושה, שלחה את הקרוב משפחה שלה, לך תגיד לרב, הרב גוזר עוד השנה. הבחור בחור עדי נכנס לרב, כבוד הרב, בחורה בחוץ, שמה הוא כך וכך, אם הוא נהיה עוד השנה, הרב בקשה יגזור, אם אפשר, שהיא תתחתן. רב אהרון משטרנש מכיר אדם מאוד מאוד צנוע וענב בהליכותיו, זה אי אפשר בכלל להבין, פעם תהיו בבית שלו, אז תבינו שהבית שלו זה בערך כמו המטבח, כל הבית שלו זה כמו המטבח שלי בבית, זה משהו, זה אי אפשר בכלל להבין את זה, אין לו כמעט כיסאות בבית, הוא יושב על מיטה עם כזה שרפרף כזה, לומד כל... זה לא בהשגות שלנו בכלל, 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 בכלל. בסדר? פעם צריך ללכת למקומות האלה רק כדי לקבל מושגים, איך האנשים בכלל חיים, טוב? ותבין לו שבלן הזה רק מרים את היד, יקנו לו בית בסביון, אין לו שום בעיה, רק היה מבקש משהו. אבל טוב לו כך, קיצור, הבחור אומר לרב, הרב תגזור. אומר הרב, שמברך אותה שבעזרת השם, ביתו וזמנו תזכו לבנות בית נאמן בישראל. הבחור יוצא לבחורה, הרב אמר, ביתו וזמנו, בעזרת השם, תבנה בית נאמן בישראל. היא אומרת, סליחה, לא מקובל עליי. עם כל הכבוד לרב, ענבה ענבה, אני מבקשת שהרב יגזור, תחזור אליו. אמר, תגיד לו, לא קיבלתי ברכה, אני מבחינתי לא קיבלתי שום דבר, אני רוצה גזרה. הבחור כבר קצת בלחץ, הבחורה לוחצת עליו, והוא, אוקיי, אני הולך אליו. הולך לרב, כבוד הרב, עדיף בשבילי, בשבילך, שתגזור, בסדר? כאילו, מה הבעיה, כבוד הרב, יוצאים כמה מילים מהפה, גזור! הרב חוזר על אותו משפט, תגיד לבחורה, בעזרת השם, שם יעזור, ביתו וזמנו, תבנה בית נאמן בישראל. הבחור חוזר לבחורה, מוריד את הבשורה, והיא בשלה רק הפעם יותר בעזות. אם הרב לא רוצה שאני אבוא אישית. מה ביקשתי? לא ביקשתי כסף, לא ביקשתי איזה וילה, ביקשתי סך הכל לבנות את ביתי הקט עם בן זוגי משורש נשמתי. אז תגיד לו, שגזור! אוקיי? אין שום בעיה? הבחור חוזר, תקשיבו טוב. אמר לו הרב, הבחורה מאוד לחוצה, אם הרב יכול בבקשה, גם אם הרב לא יכול, אז בבקשה, נגזור בבקשה. אני מצטט לכם במדויק מה ששמעתי מהרב. רב אהרון שטרן ענה לה ככה, תגיד לה שזה אפשרי, אבל אולי לא כדאי. בסדר? זה מה שהוא אמר. זה אפשרי, אבל אולי לא כדאי. התשובה בעצם חולק לשני חלקים. אחת הבעיות של האדם יש לו שמיעה סלקטיבית. הוא בוחר מה הוא רוצה לשמוע ומה הוא לא רוצה לשמוע. הבחורה שמעה זה אפשרי, זהו, מספיק, תעצור פה, תעצור, למה להמשיך? לא כדאי? בסדר, תלוי למי, לי זה כדאי, לי זה כדאי. אם הרב לא רוצה, שהוא לא יתחתן, אבל אני, לי זה כדאי. בסדר. חזרה למדרשייה, כולה בשמחת עוצמה, הרב, אני מתחתנת עוד השנה, הרב אמר, נגמר הסיפור, ואכן סיפור שהיה כך היה. תוך 3 חודשים, הבחורה נפגשת עם בחור טוב, וברוך השם, מתקדמים, אירוסין, מתקדמים לחתונה, הכל מוכן, אולם, סמלה, הזמנות, צלם, די-ג'י, טה-טה-טה-טה-טה, 24 שעות, תקשיבו טוב, לפני החתונה. אותו רב, הרב מנת, מקבל טלפון למישהו שלא מוכן להזדהות כרגע, אבל אומר לו, אם תצטרך, אני אזדהה לאחר מכן, אני רוצה להגיד לך שהבחור הזה, והוא אומר כמה דברים על הבחור, שהבחור הזה לא רק שאסור להתחתן איתו, אלא ברמת העיקרון אמור להיות מאחורי סורג ובריח. 24 שעות לפני החתונה. עכשיו הרב היה בדילמה. מה הוא עושה? אומר לה או לא אומר לה? מה זאת אומרת? תגיד לה. נכון, אבל אם נגיד לה, יכול להיות שהיא עם השמיעה הסלקטיבית שלה, תגיד, אוקיי, אולי זה לא נכון. ואם היא תחשוש, אז תחשוב איך היא נכנסת לחתונה. איך נכנסת לחופה עכשיו? עם הרגשה שהבעל שלה הוא איזה, לא יודעת, לא צריך אפילו מה שלא יזהו או לא ידעו, כאילו, מה, אולי לא כדאי להגיד לה. כי אם נגיד לה, זה לא יעזור בכלל. וזה 24 שזה היה בלילה. הוא מנסה להתקשר לבחורה, והטלפון של הבחורה לא זמין. היא עכשיו בתפילו... יום לפני החתונה, אתה חושב, מה זה? זה לא משחק ילדים. למחר, בבוקר הרב הולך לרב שלו, ספר את כל הסיפור, אומר לו הרב, מה אני עושה מצב? אומר לה, לא אומר לה, אומר לו הרב שלו, אני לא יכול להחליט. אני לא יכול להחליט, זה מקרה מאוד סבוך, אנחנו צריכים לקבל יותר פרטים, אם זה אכן אמיתי, אולי זה לא אמיתי, יש כל מיני אנשים שגם משקרים, סתם עיניהם צרה, לא יודע, אולי זה כן אמיתי, ואם זה אמיתי, אז זה בעיה מאוד גדולה, אבל אם תגיד לה עכשיו, האם היא מסוגלת לבטל את הכל? היא מסוגלת לבטל את הכל? אולי לא, אז סתם לעשות המצב רוח לא טוב, מי אמר שמותר לנו? והם לא אומרים לה. והיא מתחתנת. והחתונה עוברת יפה מאוד. ואפילו אולי הירח דבש אם הם היו בו. חושב הברכות תלוי כל אחד לפי דעותיו. אבל 3 שבועות לאחר מכן הרב מקבל טלפון. הוא רואה את הטלפון של, את השם של הבחורה, הוא ידע בדיוק למה היא מתקשרת. כאשר הוא עונה לה, היא חושפת לפניו את מה שהיא תפסה את הבחור, בקיצור, והזוגיות הזאת התפרקה. התפרקה, הגיעו לגירושין כמובן. והוא סיפר את הסיפור הזה השבת הזאת, ואומר שלפני שלושה ימים, הבחורה התחתנה בפעם השנייה. בחור באמת טוב, באמת איכותי, וזה סך הכל שנה וחצי מאז שהייתה אצל הרב. זאת אומרת שכנראה משמיים היה מיועד לה, היה מיועד לה, אותו חתן שהתחתן איתו עכשיו. בחור טוב, מיוחד, הכל חלק ופיקס. בגלל שהיא כל כך דחקה את הקץ, אז הייתה צריכה לעבור את המסלול של הגיהנום הזה. לכן אני אומר את זה לכולנו, כל אחד מאיתנו רוצה ודאי שהדברים ילכו כמו שהוא רוצה, שהדברים ייפתחו לו ובצורה הטובה ביותר. אבל זה הרעיון, שימו לב טוב, של המקל. שקד, הכוונה היא תמצא את הנקודה הטובה בכל דבר, ויש דבר טוב בכל דבר. המקל, הכוונה היא שיש לזה שתי בחינות. יש מושג של שבט ויש מושג של מטה. הוא דבר מאוד מעניין. יש מטה ויש שבט. עם ישראל יש שבטים, למשל פרשה הבאה זה פרשת מטות. יש גם מטות. מה ההבדל בין מטה לשבט? סתם משחק מילים? או יש לזה משמעות? הקשוב טוב, דבר מאוד מאוד מעניין. שבט, אומרים חז"ל, זה במצב חיובי, מצב טוב. שבט עדיין מחובר משהו לעץ. גם אם נתקו אותו מהעץ, עדיין הלחלוכית של העץ נמצאת בו. זאת אומרת, עדיין יש לו משהו של חיות, עדיין מחובר. מטה הוא כבר מנותק לגמרי, זה מקל. המקל שדיבר עליו ירמיהו, מקל שקד, זה על כזה מטה. מטה זה לשון מטה. מטה ומטה אותו דבר, כן? זה ירידה מאוד נמוכה. אנחנו נמצאים במצב של מקל שקד, של מטה שבמטה שבמטה. אדם, הגענו לתקופה של שפל המדרגה. הגענו כבכל למצב הכי הכי ירוד שאי פעם אנחנו אולי נהיה בו. מבחינת עם ישראל, מבחינת האישיות שלנו אותו דבר. אבל דווקא מהנקודה הכי נמוכה צריך להתחיל לעבוד, אבל ביסודיות. לכן יש אדם שקראו לו ג'ון וודן, 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 לא זוכר, לא יודע איך זה, W-W-D-N-N. כאילו דאבל וו, כאילו, דאבל וו, דאבל וו, איך, וודן? וודן. וודן הזה, זה יהודי, לא, וודן. אני אתכם משהו באנגלית, כאילו, מה אכפת לכם? בסדר, סתם. פעם נכנס איזה ישראלי לפאב, היה שם גם סיני. אז הישראלי מוריד לסיני סתירה. שניים שיקורים. אומר לסיני, למה? מה? מה? מה קרה עשיתי לך? אומר לו, הישראלי, זה של פרל הרבר. אומר לו, הסיני, אבל זה היפנים. אני סיני. אומר לו, הישראלי, מה אכפת לי? כולכם אותו דבר. טוב, הסיני מוריד סתירה לישראלי. אומר לו, הישראלי, למה? מה קרה? אומר לו, הסיני, זה בשביל הטיטניק. אומר לו, מה קשור? הטיטניק נפלה בגלל האייסברג. האייסברג זה קרחון. אומר לו, הסיני, מה משנה? אייסברג, גולדברג, כולכם אותו דבר, אתה מבין? בקיצור, אחרי זה שילוש של אנגלית, אייסברג. אייסברג זה קרחון. טוב, בקיצור, לא משנה. לענייננו, אדם לפני נמצא במצב של מטה. כשהוא הגיע לשפל, שפל המדרגה, אז ג'ון וודן הזה, הוא היה מאמן כדורסל, מי שמכיר, זה שם אגדי כזה, כל מי שקצת מכיר כדורסל, הוא אימן את, יש כזה UCLA, הקבוצות של הקולג', מכללות. 10 אליפויות הביאו אותם, 88 ניצחונות, אדם מאוד מאוד מוכשר. יש אדם שקוראים לו קרים אבדול ג'אבר, אתם מכירים את המשיר של איינשטיין? אז בקיצור, קרים אבדול ג'אבר, הוא היה תלמיד שלו, אז הוא פעם אמר שג'ון וודן הזה הוא בשבילי יותר אבא מאשר מאמן. ושאלו אותו, מה הסוד שלך? מה הסוד שלך בתור מאמן? כאילו, איך אתה מצליח באמת להביא קבוצות? איך אתה מאמן את התלמידים? היה לו סוד אחד, שאומר, מתחילים הסרוכים של הנעליים. שאלו אותו, מה זאת אומרת? מה זה מתחילים הסרוכים של הנעליים? הוא אמר, לפני שאני מאמן את הקבוצות שלי, טקטיקות של התקפה או הגנה או קליעה לסל, אני מלמד להם קודם כל לסרוך את הסרוכים שלהם כמו שצריך. לסרוך את הסרוכים כמו שצריך. מה הכוונה? שלא ינקעו את הקרסול, שלא להתחיל עם סריכה של סרוכים. עכשיו, לכאורה זה הדבר הכי פשוט, הכי... מה קשור? מי שפעם יפתח את השולחן הערוך היהודי, יראה שיש שם ההלכה, ששם... איך נועלים נעליים? אתה אומר לעצמך, מה אני פה? מה זה? זה גנון? איך נועלים נעליים? ואני אומר, אני שמעתי מיהודי שהוא מדריך בחורים לבר מצווה כאלה. הוא סיפר שמתקשר אליו אחרי שנים, בחור אומר לו, אתה בטח לא זוכר אותם, אני למד צריך בר מצווה. אני לא באתי משפחה דתית בכלל, אבל ההוריי היה חשוב להם שאני אהיה לתורה וכזה דבר, אז באתי ללמוד צריך לבר מצווה. אחרי שסיימתי ללמוד אצלך, אני שכחתי מהכל, אבל אני לא זוכר אם אתה זוכר, אבל אני פעם אמרת לך, אני הייתי רוצה אולי לקחתי משהו חוץ מהתפילין שאני מסתפר, לא יניח יותר, חוץ מהבר מצווה, אז תן לי איזה משהו יהודי שאני יכול לקחתי לתמיד. ואז אמרת לי שיש הלכה מאוד פשוטה, איך נועלים נעליים ואיך סורכים. אמרת לי שקודם כל נועלים את נעל ימין, לא סורכים אותה, נועלים נעל שמאל, סורכים אותה, ואחרי זה סורכים נעל ימין. ואני אמרתי זה, כאילו, מה? וכי אכפת לאלוקים איך אני סורך סורכים? ואמרת לי, לא, תראה, זה לא שאכפת לאלוקים, אצל האלוקים הוא נחשב אין סוף, אין אצלו גדול או קטן, אצלו זה לא משנה מה שנקרא דבר עצום מבחינתך או קטן מבחינתך, אם האלוקים ציווה, אז מילא יש לזה משמעות. אז תדע שהיהדות מעריכה כל דבר קטן שאתה עושה. ולא דבר הכי מזערי, היהדות רואה בזה דבר חשוב. הוא אומר, אז תדע לך, שאני שכחתי מזה, אבל אני אמרתי, מה אכפת לי לעשות את זה? מה, לא עולה לי כסף, זה לא איזה משהו דתי יותר מדי, לא אצטרך עכשיו מושב שבת, בלגנים כאלה. מה אכפת לי, אני גם ככה נועל נעליים, גם ככה אני עושה את זה, לא שאני לא נועל נעליים. אז מה אכפת לי לעשות את זה כמו שצריך? אני נעלתי נעל ימין, לא הייתי קושר אחרי זה שמאל, קושר שמאל, אחרי זה ימין. הוא אומר, ככה שנים, מאז הזה. הייתי בצבא, השתחררתי. יום אחד אני אומר לעצמי, תגיד לי, מה אתה קושר ככה את הסרוכים? כאילו מה? בגלל שאמרו לך? ואז התחלתי ככה להתעניין קצת יותר, למה באמת ימין, מה זה ימין בקבלה, מה זה ימין שמאל, יש איזה משמעות באמת, מה זה קשירה, למה דווקא ככה? התחלתי ללמוד, ללמוד, אמרתי, תדע לך, היום אני שומע תורה ומצוות, קלה כבחמורה, רק מהסרוכים של הנעליים. לפעמים אתה לא יודע, אבל אל תזלזל בדבר קטן. לכן באה יהדות ואומרת, כל התקופה של החורבן הזה, מצד אחד זו תקופה לא טובה. לכן יש דבר שנקרא שלושה שבועות של פורענות שבו אנחנו נמצאים. יש שלוש הפתעות של פורענות. אנחנו נמצאים במצב לא פשוט, זמן של התכנסות פנימית, זמן של בדק בית, זמן של להבין שאם אני רוצה לבנות בית המקדש החיצוני, או להביא לאיזה שלום עולמי, אני חייב לעשות כל שלום ביני לבין עצמי, שלום ביני לבין אשתי, שלום ביני לבין ההורים שלי, השכנים שלי, כל אחד עם העבודה הרוחנית שלו, כי סך הכל הרי חז"ל לימדו אותנו שבית המקדש לא נחרב סתם, לא במקרה הגיעו חיילים, טיטוס, נבוכדנצר, אותם התלבשו עלינו, מה? לא, בית המקדש נחרב בגלל מעשים שליליים שלנו, נטו, נקודה סוף, לא בגלל הצבא החלש או הצבא החזק שלהם, אלא בגלל מידות מקולקלות שלנו. לכן העבודה שלנו זה לנסות כל אחד לעצמו לפשפש ולהבין, אולי אני יכול כן לשפר במשהו. אבל העיקר הוא, חז"ל אומרים שזו אחת השאלות שישאלו את כולנו אחרי 120 שנה. נגיד לכם אחת מהשאלות שישאלו אתכם. ישאלו אתכם אחת השאלות, וזה נקרא ציפית לישועה? ציפית לישועה? מה שמה ציפית לישועה? היהדות חיה במצב שלא משנה איזה בוץ נכנסת, תצפה לישועה. תצפה לישועה, כמובן, במקום לפחד מה יהיה, ולהתחיל לעשות כל מיני תכנונים מפחידים כאלה, כמו שאחד עלה, ראו אותו בהר תבור, עם מסעית, נוסע ברוורס, עולה את כל הר תבור ברוורס. אמרו לו, מה קרה? הוא אומר, אני מפחד שלמעלה אין מקום להסתובב, אז אני נוסע ברוורס. בסוף ראו אותו יורד גם ברוורס. אמרו לו, מה קרה? הוא אומר, היה מקום להסתובב בסוף, דווקא... לא חבל? מה אתה עולה? אתה לא יכול לדעת לצורך העניין מה הולך להיות שם או אחרת. רק מצד אחד, אני לא יכול להיות על זרי דפנה ולדעת שהכל יהיה בסדר אם אני לא אעשה משהו. כי העדות לא דוגלת בלשמוח לפני העת. או שהיה איזה אדם שלא יכול מסר שנפטר, היה במקומות לא כל כך נחמדים למעלה, פתאום בא איזה מלאך החוצה, אדוני, אתה לגן עדן. מה קרה? אומר, הבן שלך תרם לאיזה מוסד של צדקה, צ'ק מכובד, יאללה, אתה בגן עדן. הוא בגן עדן, שבוע, מה זה, בריכות, ים, קוקוסים, בלגן, פתאום בא מלאך כולו שחור, החוצה, אתה חוזר לגיהנום. ומה קרה? אומר, חזר הצ'ק. אז לא לסמוח מהר מדי, תמיד, לפעמים אתה... אבל ציפית לישועה זה נקודה מאוד חזקה, זאת אומרת, ציפית לישועה, אל תקבל את המצב בו אתה נמצא כאיזשהו סטטוס קוו, ככה צריך להיות, ככה יהיה, אני לא יצא ממנו, אני לא רואה את האור בקצה המנהרה, ציפית לישועה, שואלים אותך, ציפית לישועה, אתה חייב להיאבק ולהיאבק כל הזמן. לכן כאשר היו שתי צפרדעים שבשבת, הם היו בתנובה ונכנסו בטעות לאיזה מחל של חלב. שתיהן. הם התחילו ככה לשחות. לפמפם עם הרגליים. פדלינג, פדלינג, אה, קוראים לזה משהו כזה. לדווש, דווש. קיצור, אז הייתה צפרדי אחת יותר מלאה, שנייה יותר רזה. אומרת המלאה על הרזה, חלס, אני שפוכה. לא שייך, אנחנו סתם, אין פה... אנחנו לא מגיעים לשום מקום. כי אנחנו סתם בסיבוב, ו... חבל, חבל, גם ככה נמות פה. בוא... למה שנמות, גם נסבול וגם נמות, כאילו, בוא נמות בקלאסה, כאילו, ולצלול ונגמר. אומר לה, צפדי הרזה, מה פתאום אחותי, דחפי, דחפי, בסדר, אנחנו ננצל עוד. פתאום ממשיכות עוד כמה דקות, חצי שעה, שעה, נפדפות ככה ברגליים. חס, אומרת לה, השמנה, באמת, בוא בוא בואי, עם כל הכבוד, אני אוהבת אותך, אבל זה סתם, סתם, באמת זה סתם. לא, זה לא, אף אחד לא יגיע לפה גם, תמנה, זה לא איזה משהו ש... חבל. טוב, בקיצור, בשלב מסוים, אומרת לה, הרזה, לא, לא, אחותי, קדים, עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, עד שהשמנמונת אומרת לה, חלס, אני מרימה רגליים, נגמר. לא, עשיתי את שלי, באמת עשיתי את שלי, זה היה יפה, אבל די, די, אני לא יכולה יותר, לא יכולה יותר. היא מרימה רגליים והיא מת טובה. זהו, טבעה והיא זכרה, ברוך. הרזה המשיכה, דפדף. וכבר 10 דקות, פתאום הרזה מרגישה משהו כזה סמיך, נהיה קשיח. מה קרה? החלב הפך להיות כמו חמאה. חיכתה שזה התקשה, קפצה מתוך הזה וניצלה. ציפית לישועה? אל תפסיק, אל תפסיק. אל תרים ידיים, חלאס, נגמר לי, נמאס לי ממך לרבנות, לרבנות. ציפית לישועה, חמוד שלי. אל תשבר, חכה, חכה, חכה. בלי הכרזות, בלי עכשיו על חזור. חכה, חכה, תן איזה עוד הזדמנות, תן איזה עוד הזדמנות. גם לעצמך תתן הזדמנות, גם לכל אחד מאיתנו. אף אחד מאיתנו לא מושלם. אבל יש הזדמנויות בחיים שאל תפספס אותן. וכשאני אומר הזדמנויות, זאת אומרת, אל תנסה להיות מי שאתה לא. המגילה נקראת מגילת איכה שקוראים בתשעה באב. מגילת איכה זה גם אותם אותיות של אייקה. שכביכול ברור לנו שואל, איפה אתה? איפה אתה, חמוד שלי? מה קראת? מי אתה בכלל? מי אתה בכלל? אני זוכר שמישהו סיפר לי על כפיל של מייקל ג'קסון. זיכרונו. תקשיב טוב. כפיל, אתה יודע מה זה כפיל? הוא נראה כמוהו, הוא שר כמוהו, הוא רוקד כמוהו, כפיל. ראיינו אותו ואמרו לו, תגיד לי, מה... אתה מבסוט בחיים שלך? הוא אומר, הוא השקיע 150 אלף דולר בשיפוצי פנים. הרי מייקל ג'קסון היה כאילו משתדרג משנה לשנה, כאילו. תחשוב, הבן אדם, הכפיל שלו היה מעתיק אותו, מה שהוא עושה ניתוח כזה, גם הוא ניתוח כזה, ככה היה עושה, ככה. אז ראיינו אותו בתוכנית טלוויזיה בארצות הברית, אמרו לו, תגיד לי, עכשיו למפרע, אחורה, כאילו, כשמסתכל, היה שווה, היה כדאי, אם היית יכול לחזור בזמן, מה היית עושה? הוא אמר, אם הייתי יכול לחזור בזמן, הייתי משקיע את הכסף בעצמי. כי בעצם אין לי זהות. אני כפיל של. מי אתה? מי אתה? כל אחד מאיתנו יש לו משהו מיוחד, שאתה יכול להוריד לעולם, שאתה יכול להביא לעולם, היופי שלך, הנקודה שלך, המקצועיות שלך. שי, זה אדם שיש לו מפעל ענק, לומר שזה מוצרים כאלה, אני לא זוכר לומר, הוא אמר, נתקלקל כל הליין, כל הליין נתקע לו. הביא מומחה מספר אחד בעולם, לנסות למצוא, כי אף אחד לא מצא את הרבה. המומחה הזה בא, הסתכל על כל הליין, תקשיבו טוב, מצא בורג אחד, סידר אותו, כל הליין התחיל לעבוד. הוא לקח על הדבר הזה 10,000 יורו. אז הבעל המפעל קרא לו, אמר לו, מה, אתה עושה צחוק, הייתה פה 5 דקות. סיבוב כזה, 10,000 יורו, תן לי פירוט חשבון, מה עשית? הוא אמר לו, על הסיבוב של הבורג, יורו אחד. ולדעת איזה בורג לסובב, 9,999 יורו. זאת אומרת, יש לך מומחיות שאולי רק אתה תיכול להאיר את העולם בה. אל תפספס הזדמנויות, וההזדמנויות זה כמו שקדים. שקדים, הכוונה היא דבר מר, שאתה הופך אותו למתוק. זו הזדמנות בחיים. כל דבר שאתה תתקל בו בשלושה שבועות הקרובים, בתקופה הבעייתית הזו, של שקד, שאתה טועם טעם מר, איכס מגעיל, התפקיד שלך להפוך אותו למתוק. ולו שקד אחד, אל תוותר, תהפוך אותו למתוק. שלא תפספס את ההזדמנות, עם זה אני מסיים. שהייתה ספרייה מאוד גדולה באלכסנדריה. היא עלתה באש, נשרפה כליל כמעט. יש מספרים שספר אחד ניצל. אמרו שעשו איזו מסחרה פומבית, זה לא היה ספר משמעותי, אז מישהו קנה אותו ככה בסך הדעת. וכשהוא קנה אותו, הוא דבדף בספר, והוא מצא שבספר הזה היא הייתה מגילה נסתרת כזאת, שבקלף הזה היה כתוב שיש בקלף הזה סגולה, שאם אתה לוקח את הקלף הזה ביד אחת, ונוגע בחלוק נחל ביד שנייה, החלוק נחל הופך להיות אבן מגע מיוחד, שכל דבר, כל מתכת שהוא ייגע, הוא יפוך אותה לזהב. פעם היה כאלה דברים, אלכימיה וזה, ככה. ככה מסופר שמה. קיצור, הוא היה מבסוט, כזה דבר, חבל הזמן, הלך לאיזשהו אגם, לנחל, מלא חלוקי נחל, מחזיק ביד לך את, את, את המגילה הזאת, ומתחיל להרים את חלוקי נחל. עכשיו, איך הוא ידע שהחלוק נחל הזה הוא האבן המיוחדת? היה כתוב שם שכל חלוקי נחל הם קרים, החלוק נחל הספציפי שהוא הסגולי, הוא יהיה חם. כשאתה תיגע בו, אתה תראה שהוא חם. טוב, הוא מתחיל להרים, קר, קר. עכשיו, מה קורה? הוא תפס אחד ביד, מה הוא עושה איתו? אז הוא לא יחזיר אותך חזרה, ככה הוא ירים אותו עוד פעם, אז חבל, אז כל חלוק נחל שהוא תפס, וזה לא טוב, הוא זרק למים. זה נותר כדי לנהר. ככה הוא מרים, לא טוב, זורק. לא טוב, זורק. ככה, שעה. שעתיים, מרים, זורק. לא טוב, לא טוב. יום שלם, שזה שווה, תשמע, שווה השקעה. שלושה ימים, זורק, מרים, זורק. שבוע, מרים, זורק, מרים. אבל אם אתה מוצא, אז אתה מסתדר כל החיים. חודש, מרים, זורק, מרים, זורק. עד שאחרי חודש ושבוע, תקשיבו טוב, הוא מרים, הוא מרגיש חם ביד, והוא זורק. למה? כי הוא התרגל. אתה מבין? פספס את ההזדמנות של החיים שלו. ציבור יקר, אנחנו משופעים בדברים מרים. המשימה שלנו, את אישה באב, זה פעם באה שאתה נתקל על משהו מר, תמתק אותו. תגיד מילה טובה, תתקשר, תחייך, תחבק. ותצפה לישועה, שנקווה שתבוא בקרוב, אמן כן ירצה.